ברוכים הבאים לפינה עברית, כנראה גרין. היום בחרתי לדבר על הפרופסור זאב לקוויר. זאב לקוויר, היסטוריון, סופר, חוקר ועיתונאי, יליד גרמניה, שנולד ב-1921. עלה ארצה ב-1938 ועבר לארצות הברית ולאירופה ב-1953, שם מילא וממלא שורה של תפקידים אקדמיים בכירים. כתב ספר המספר את סיפורם של 80,000 הצעירים היהודים ילידי 1914 עד 1928 מגרמניה ומאוסטריה שנטשו את ארץ הולדתם מעליית הנאצים לשלטון ב-1933 ועד לאחר האנשלוס 1938. דור אקסודוס, סיפורם המופלא של הצעירים היהודים שברחו מהיטלר, כך אפשר למצוא בהוצאת דביר בשנת 2007. לגיבורי הספר, שגם המחבר נמנה עמם, כיום בני 80 ומעלה, מקדיש זאב לקוויר את הביוגרפיה הקולקטיבית המרתקת שלפנינו. לקוויר ממלא תפקיד כפול. הוא מספר את הסיפור כהיסטוריון ומתאר את החוויה כעת שחווה את הסיפור על הבשרו. הוא משלב ידע היסטורי ומחקר מעמיק עם הבנה רבה לקודים התרבותיים של שותפי הגורל שלו, הצעירים שעזבו את מולדתם. בסוטוקה הצליח לשבות את ליבם של אותם הצעירים בצעירות שנאלצו להתמודד עם קשיים וחלקם אף יכלו להם. בעבודה קפדנית, כמובן יקית, טבע זאב לקוויר דיוקן קולקטיבי מרתק של היקים הצעירים שזכו לכינוי דור אקסודוס. הוא ריכז רעיונות אין ספור ספרי זיכרונות שנתפרסמו וגם כאלה שלא ראו אור, סיפורים אישיים, בדפי עיון, בכתבי עת שפרסמו הפליטים בארצותיהם החדשות. לא נפקד גם מקומו של ינקינטון, שאותו הוא מציין כאחד מהחשובים שבמקורתיו. הביוגרפיה הקולקטיבית של צעירים אלה היא סיפור הנדודים של יהודים, צעירים שנמלטו מפני הנאצים שהגיעו לארץ ישראל ולארצות הברית, לברית המועצות ולאנגליה, לדרום אמריקה, לשנגחאי ולאוסטרליה. מעטים כקומץ נשארו בגרמניה והסתתרו בה במשך כל המלחמה. צעירים אלה באו מסביבות תרבותיות מגוונות, חילונים ציונים, פטריוטים גרמנים, קומוניסטים, עניים ועשירים. דור הפליטים העמיד דמויות שונות מן הקצה אל הקצה, מדענים, חתני פרס נובל ומנהיגים פוליטיים. בישראל ובמזרח גרמניה, נזיר בנדיקטיני, גורו הינדי וראש שבט אפריקני. חלקם תרמו תרומות רבות ערך לארצותיהם החדשות ולעולם כולו. הספר שזור בעשרות סיפורים אישיים של צעירים אלה ומציב את השאלה מה מאחדם עד כדי אפשרות לכתוב עליהם ביוגרפיה קולקטיבית. האם חוויית הבריחה מרדיפות הנאצים במהלך השנים המעצבות שלהם מאחדת אותם? האם העובדה שהיו בוגרים דיים כדי להבין מהו אובדן מולדת ובמה כרוכה הבריחה? האם אפשר להם גילם הצעיר לשרוד ואפילו לסגשג בסביבתם החדשה? האם סגזגו דווקא בגלל העובדה שבשנות ה-30 התנתקה מהם מולדתם והכריזה עליהם כלא רצויים? איש איש לסיפורו נושאים עמם מטען חלקי בלבד מהמורשת רבת השכבות של יהדות מרכז אירופה, היהדות הדוברת גרמנית. סערת חילופי המשטר בגרמניה על כל המשתמע מכך הייתה מהלומה קשה להוריהם. שבנפשם עדיין פיימה רוח גרמנית אחרת, גאה. הם עצמם התבגרו בשנות עלייתו של היטלר לשלטון. הם היו יקים קלאסיים בחינוך, בנימוס, אבל מבחינתם גרמניה ואוסטריה כבר לא שימשו מולדת אהובה, אלא מקום שמבקש להקיא אותם מתוכו. זאב לקוויר, אחד מאותם הנערים, מכנה את שכבת הגיל הזאת הדור האבוד. פרקי הספר כוללים בין השאר תיאור נפלא של ילדות בגרמניה של ויימר ובשנים הראשונות של המשטר הנאצי ופרקים מקיפים על גורלם של צעירים בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל, ארצות הברית, ברית המועצות, בריטניה, אמריקה הלטינית ושנגחאי. אחד הפרקים המרתקים ביותר בספר עוסק בצעירים שברחו ממרכז אירופה לברית המועצות. בפרק זה מתואר סיפורם של ילדים פליטים מאוסטריה שנלקחו לברית המועצות ושחלקם נאסרו בשנות המלחמה ואף הוצאו להורג. מרתק גם סיפורם של ילדים פליטים לשעבר ששבו מברית המועצות למזרח גרמניה בתום שנות המלחמה וזכו לשרת את המדינה, אך לרוב לא הגיעו לדרגות בכירות במיוחד. יוצא הדופן היה רב המרגלים מרקוס וולף. אף לדברי לקוויר, גם הוא היהודי חסר היה סיכוי להפוך לראש מערכת הביון בארצו. המשכיות היקים בארץ. לקוויר גורס שעליית הנאצים לשלטון גרמה למודעות פוליטית בקרב צעירי הדור היעבות. באופן טבעי ביקשו הסברים לאירועים המאיימים סביבם ולחוויות הקשות שחוו וגרמו להכרתם מארצם. הציונות סיפקה הסבר, הקומוניזם הסבר אחר. פרק קרוב ללבנו ואחד הוא הפרק העוסק בישראל. בפרק זה ניתן למצוא הרבה עדויות המוכרות לקהילתנו היקית ולצאצאיה, המתייחסות להלם התרבותי ולקשיי ההשתלבות של העולים מיד עם הגיעם לנמל יפו. הכוחנות והיחס המתנכר של יוצאי מזרח אירופה. רלוונטית במיוחד, הבחנתו לגבי שאלת ההמשכיות של המורשת אותה הביאו אנשי העלייה החמישית. מה עשוי להחיות את הערכים של דור העולים יוצאי גרמניה שהיו בני העשרה כשעלו ארצה בשנות ה-30? מספר התשובות הוא כמספר הקבוצות והמשפחות. חלקם השילו מעליהם את השורשים והמסורת, מלבד כמה זיכרונות מאופלים של סבא וסבתא שבקושי דיברו עברית. הביאו עמם רהיטים מיושנים וספרים רבים שאיש אינו מסוגל לקרוא אותם. אבל רבים אחרים גילו עניין רב בתולדות משפחותיהם. הדור החדש הזה הוא בהחלט פרגמטי יותר מדור ההורים, אבל דומה שהוא ירש בדרכים נעלמות התעניינות בתחומי תרבות שונים וגם קווי אופי מסוימים. עדיין מוקדם מדי לקבוע שהתהליך הגיע לקיצו. הספר מסתיים בסיכום מרתק של היבטים שונים מחיי הצעירים בתום המלחמה. החל מסיפורם של אלה ששבו לגרמניה לחיות באווירה התרבותית שבה גדלו. מדוע חזרו, מדוע חשו עצמם בבית חרב כל מה שעברו, וקלה בסיפורם של אלה שהתכחשו והתביישו במוצאם והסתירו אותו מהסביבה. ברעיון עמו לאחר פרסום הספר סיפר לקוויר כי במהלך מחקרו הופתע לאיזה כיוונים שונים ומשונים התפתחו בני הדור האבות. אחד שהפך כאמור לראש שבט באפריקה, אחר לראש מנזר בסרי לנקה ואחר לראש המודיעין המזרח גרמני. הפתיע אותו שנער שהגיע לשנגחאי בגיל 15-16 לא יכול היה ללמוד בה. הפך כעבור 25 שנה לשר האוצר בממשל האמריקני. לקוויר מספר באותו רעיון, היה לי חבר טוב שהגיע לבוליביה בלי פרוטה ולא ידע ספרדית. הוא הקים רשת חנויות של ספרים, הפך למול של האנציקלופדיה הבוליביאנית, והוא מפורסם עד כדי כך שדמותו מופיעה על בול. רוב בני הדור הזה לא התלוננו על גורלם. אך כשחושבים על שר החוץ האמריקני קיסינג'ר או על התעשיין המיליארדר סטף ורטהיימר, יש לזכור שלא כולם היו סיפורי הצלחה. ברשט אמר שרואים את אלה ההולכים באור, אך לא את אלה ההולכים בחושך. מזניחים את סיפורי הסבל והתסכול, ועל אלה צריך לכתוב. אלה הם הסיפורים המעניינים. נזכור שדוד לקוויר נולד בברסלאו, לשעבר גרמניה, כיום ורוצלב שבפולין, למשפחה יהודית. בשנת 1938 ברח לארץ ישראל. חי בארץ בשנים 1938 עד 1953, ולאחר מכן חי בארצות הברית ובבריטניה. עומד בראש ועידת המחקר של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון DC, ומייסד של ה-Journal of Contemporary History, ועורך ראשי של אנציקלופדיית השואה והוצאת אוניברסיטת ייל. בשנים 1965 עד 1992 ניהל לקוויר את ספריית וינה ואת מכון להיסטוריה בת זמננו, שניהם בלונדון. כן לימד באוניברסיטאות ברנדיס, ג'ורג'טאון, הרווארד, ג'ונס הופקינס, תל אביב ושיקגו. ספריו הרבים תורגמו לשפות רבות. בדמות מיוחדת כזאת נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.